חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בתוכנית חישוב מסלול מחדש. מה שנוכחים הלילה הזה, אנחנו פה וזהו, אחרי י"ז בתמוז. אחרי י"ז בתמוז, כאשר אנחנו מתאוששים, אתה יודע, אתה שומע את האנשים אחרי הצום ככה קצת מדעדים. כל אחד ככה עבר עליו מה שעבר עליו. לא זכינו השנה, יקיריי, לא זכינו השנה שיתהפך י"ז בתמוז, אבל לא אומרים נואש, כי יש לנו תשעה באב לפנינו, בעזרת השם נזכור שיתהפך מצום ליום טוב, אבל ליום טוב, לשמחה, בעזרת השם שנזכה, זה תלוי רק בנו, רק תלוי בנו, רבותיי, זה לא יאמן, זה בדיחה, סליחה שאני אומר את זה. מלא, זה התלוי במישהו אחר, באנשים אחרים, שאתה אומר, תשמע, אין מה לעשות, זה לא תלוי בי, הרב, מה אני יכול לעשות? כל אחד ואחת מאיתנו, מעבר לשבת על הרצפה, ולקונן על חורבן בית המקדש, שזה חובה וזה טוב, וראוי לכל ירא שמיים, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את הבדק בית הפשוט שלו, האם יש מישהו שאני שונא אותו, שנאת חינם? האם אני לא יודע לכבד אנשים, האם אני עסוק יותר באגו שלי, ואיך אמרו לי ועשו לי, וכל מיני תירוצים ותירוצים שונים, אבל אחרי 120 שנה שנגיע לפני בורא עולם, וישאל אותנו למה? למה אתה? כן, סליחה שאני אומר לך, אתה או את גרמתם לבית המקדש לא להיבנות, וזה לא רק בית מקדש כידוע, זה הכוונה היא כל הגאולה עם כל מה שמשתמע מזה, למה עוד חייל צריך להרג, ולמה עוד חייל צריך כך, ולמה צריך אנשים לסבול, ולמה צריך שיהיה מחלות, ולמה צריך שיהיה את כל הגלות הנוראית הזאת, שלא נטעה שאנחנו לא בגלות כרגע, הגלות הנוראית הזאת שתיפסק ויבוא באמת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, וזה תלוי בך, זה תלוי בך, ותלוי כמובן גם בי. אז כל אחד מאיתנו שיגיד, שיחשוב שבי תלוי הדבר. כולנו צריכים לקחת ויטמין בי, ולקחת ולהבין שזה תלוי בנו. אז צמים, ועושים את כל הדברים, וכל אחד עם הנידונים, ושואלים את הרב, רגע, אפשר ככה לקנות, ואפשר לעבור דירה, ואפשר. בוא נשאל גם את עצמנו, האם מותר לי לסנוע מישהו, האם מותר לי לדבר לשון הרע על מישהו, לסתם אנחנו עושים את זה, רק אני אומר שאנחנו צריכים להתחזק קצת יותר בפרט בזמנים האלה, כי אם חזל לא היו מגלים לנו על מה ולמה חרב בית המקדש, הייתי אומר, תשמע, אנחנו לא יודעים מה הכיוון. אז כל אחד ישתדל בעזרת השם להיות טוב יותר, נחמד יותר, אני לא יודע מה, ללמוד תורה יותר, הכל נכון והכל צריך, אבל כאשר מצוות היום, כאשר בסוכות זה ארבעת המינים, או סוכה, ואם זה בפסח זה מצב ואגדה, אז מה מצוות היום עכשיו? מה מצוות היום עכשיו, שלושה שבועות, זה לא רק לא לשמוע מוזיקה, או עכשיו ווקלי, לא ווקלי, ודברים כאלה, או שלא יודע מה, רק לא לקנות בגדים חדשים לא יודע, ראש חודש, אלא ודאי זה הזמן הזה, הוא לשתות את הבדק בית של כל אחד ואחד מאיתנו, לפני שהולכים לישון, בזמן שאנחנו ערים, בזמן שאנחנו ישנים, לא אכפת לי מתי, בדק בית, האם יש מישהו שאני שונא אותו? עזוב אותך, חינם לא חינם, הכל חינם. האם יש מישהו שאני שונא אותו? האם יש מישהו שאני לא רוצה לדבר איתו, שאני לא מדבר איתו בפועל? האם יש מישהו שאני מתאב אותו, שאני מאחל לו דברים שאני לא מאחל, או שאולי אני כן מאחל לסונים שלנו, וכן הלאה. ואת הדבר הזה צריך לגנות ולמגר כמה שיותר מהר. ואם כולנו נעשה את זה, אין ספק שבעזרת השם ייתקע בשופר גדול, והקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. אז בינתיים, עד שזה קורה, בינתיים בואו קצת נדבר ונתחזק, יקיריי, כי הרבה דברים לפנינו. וכמובן שכל אחד מאיתנו מתמודד עם מה שמתמודד. ננסה לשים את הקלפים לשולחן, לראות מדוע יהושע בן נון זוכה להיות הממשיך של משה רבנו. עכשיו, היורש של משה רבנו, אתה יודע מה זה הדבר הזה? זה לא נתפס. מן הסתם זאת המשרה הכי נחשקת באותה תקופה. נראה לי שכל אחד היה שמח להיות הממשיך של משה רבנו, לקחת את המטה ולהוביל את עם ישראל קדימה לתוך ארץ ישראל. תחשוב, זה פעם ראשונה שעם ישראל חוזר לארצו. הם יצאו מהארץ רק 70 נפש, זה עוד לא היה משמעותי. ועכשיו בעצם הם חוזרים עם שלם, סוף כל סוף, אחרי 40 שנה במדבר, איזו התרגשות, איזו עוצמה, אירוע היסטורי שיכתב בספרי יהושע. אז אנחנו צריכים כמובן להבין למה הוא זוכה. אז בואו נפתח בשאלה. דמיינו שיש לי 6 ביצים, בסדר? 2 מהם שברתי, 2 מהן טיגנתי, ו2 מהן אכלתי. כמה ביצים נשארו לי? עוד פעם, היו לי 6 ביצים, 2 מהן שברתי, 2 מהן טיגנתי, 2 מהן אכלתי. כמה נשאר לי? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, 4. מה הרב? 4 נשאר לי, למה? כי אותן 2 ביצים, אותן שברתי, ואותן טיגנתי, סליחה ויטה, ואותן אכלתי. זאת אומרת, צריך לדעת למצות את מה שיש. לא צריך הרבה, אבל צריך קצת ממה שחשוב, ועם זה לנצח. ולכן זה מה שעשה כביכול יהושע. יהושע בן נון הוא זוכה להיות נוצר תאנה יאכל פריה, איש אשר רוח בו. אומר רב חיים שמואלביץ זצ"ל, ואני מצטט, הנה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, ופירש הספורנו, מה זה איש אשר רוח בו, מה הכוונה? מוכן לקבל אור פני מלך חיים, יש לו שאיפה ותשוקה לקבל, ובזה הוא הגדול מכולם. שמעתם? יהושע לא היה תלמיד חכם הגדול מכולם, לא היה צדיק יותר גדול מכולם, לא היה בעל החסד הגדול מכולם, אבל כן היה בעל השאיפה והתשוקה לקבל יותר מכולם. הוא היה בעל הכלים הגדולים ביותר, הכלים הם שאיפה ותשוקה וצמאון גדול. 3 כלים אני מבקש מכם, שאיפה, תשוקה וצמאון גדול. בוא נגדיר מה ההבדל בין שאיפה לתשוקה. שאיפה זה כמו אוויר לנשימה, בסדר? זאת אומרת שאתה לא יכול בלי זה, זה ההתחלה, אתה חייב שאיפה, בסדר? לאחר מכן יש תשוקה, דבר מסוים שאני מאוד מאוד רוצה אותו, לא רק חייב אותו, אלא באמת מאוד מאוד רוצה אותו. וכאשר אני רוצה אותו, אז אני כבר צמא אליו, זה יותר מאשר אוכל. כשאדם צמא, אז זה לרעב, כולנו היינו רעבים היום. כאשר הוא צמא, אתה יודע, תן לי איזה כוס מים קרים, בבקשה אלוקים, זה יותר חזק מרעב אפילו. ולכן זו העבודה שלנו יקיריי, כי שכל, אתה יודע, אולי יש יותר אנשים חכמים מאיתנו, ומן הסתם יש יותר חכמים מאיתנו. יש יותר מוכשרים מאיתנו, יש יותר בעלי זיכרון מאיתנו, יש יותר חדים מאיתנו, יש בהכל. אבל בעלי תשוקה, בעלי שאיפה, מי יכול יותר ממך? באמת אני מחמה, מה הבעיה? פה לא דרוש איזושהי יכולת גנטית מיוחדת, אני אומר. לא צריך להיות איזה בנשק של מישהו שזורם בדמך דם אלוהים. לא, כי יש כזה דבר, יש מצב כזה גם בעולם הלא דתי. אתה רואה אבא פרופסור, האמא איזה גאון אחר, והילדים יוצאים דומים קצת. אתה מבין, איזה טייס, איזה משהו. כאילו, יש להם איזה משהו בגנים שם, אוקיי? אז מבחינתנו, אנחנו גם אם אנחנו לא הכי מוכשרים, אנחנו כן יכולים תמיד להיות בעלי השאיפות הגדולות, כי השאיפות הגדולות זה דבר שתלוי בנו, בכל אחד ואחת מאיתנו, לא בשום דבר אחר. אתה מבין, לא צריך להיות שום דבר. אני יכול לשאוף עכשיו, אני יכול לשתוקק, בבקשה, אלוקים, אני ממש. ממש, ממש, ממש רוצה, אוקיי? להיות בעל הצימון הגדול. ואולי גם אנחנו נזכה. אולי גם אנחנו נזכה, ולכן אומר רב חיים שמואלביץ זצ"ל, תקשיבו, האדם יכול להגיע עד היכן שהוא חושב שהוא יכול להגיע. שמעתם? כאילו אני מוציא את זה שם איזשהו ספר, מוטיבציה, תשפ"ד כמעט כבר. האדם יכול להגיע עד היכן שהוא חושב שהוא יכול להגיע. בסדר? אז לאן אתה חושב שאתה יכול להגיע? אבל לא נראה לי שאני יכול להגיע לשום מקום. יופי. סליחה של מך, זה שם אתה תגיע, חמוד. אתה מסמן את היעד, אתה תגיע. החיים שלך זה כמו ווייז. אתה קבעת שזה היעד שלך, אין לי בעיה, אתה תגיע, אבל לא חרם, לא חרם. בוא תרים את הרף, תרים את הרף, חמוד שלי. תשאף להכי גבוה שבעולם. למה לא? תרחב פיך ומלאו. שאף להיות תלמיד חכם, תשאף להיות אחד שיודע את כל התורה כולה. תשאף להיות, לא אכפת לי, מחזיק תורה ענק. אני לא אכפת לי, כל אחד מה שהוא רוצה. תשאפי את לבנות בית של תורה, תשאפי לבעל צדיק, תשאפי לילדים צדיקים, תשאפי לעשות שינוי מהותי ענק, ענק בעולם. כל אחד מאיתנו, אתה תגיע למקסימום שהמחשבה שלך יכולה להגיע. כך אומר רב חיים שמואלביץ זצ"ל, וזה הרעיון על יהושע בן נון, כאשר אנחנו רואים בפרשה שלנו, מה כוחו של יחיד, בסדר? מה כוחו של פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, איך כל עם ישראל עומד מנגד במידה מסוימת משותק, במידה מסוימת פי ופעור, במידה מסוימת, בהלם, אוקיי? ואדם אחד, זה לא נתפס, תחשוב, יש פה איזה 3 מיליון איש, בן אדם אחד, הולך על מהלך של שניות, מי שלא ניכנס לפרטים, אבל הוא הרי היה צריך לעשות את המעשה הזה בדיוק ברגע מסוים, אחרת קנאים פוגעים בו, אז הוא צריך לבוא ברגע מסוים, בשלב מסוים, לא לחשוב יותר מדי, אבל לא לחשוב פחות מדי, כן לבוא ולהתייעץ, בכל זאת הוא שואל את משה רבנו, הוא לא היה כמו שמעון ולוי, שלא התייעצו עם יעקב, וגם הם עשו מעשה של קנאות, אבל יעקב אבינו כעס עליהם. פה הוא שואל את משה רבנו, ומשה רבנו נותן לו את ההוראה, תקשיב, אתה העלית את זה, קום תעשה את זה. ופנחס הולך, וזה לא בטבע שלו, מלא הוא היה, תאמין, שכיר חרב להבדיל, וגנר כזה של פוטין, להבדיל, לא יודע מה, כן? זה משהו אחר, תגיד, שמע, זה הוא, תאמין, כל חייו יתאמן בנינג'יצו, או כל חייו יתאמן בדקירות סכינים והשלחת גרזנים, מתי יבוא לידי והקיימנה, תאמין, זה אחד כזה, לא, מדובר פה על פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, בכוונה מייחסים אותו כידוע לכולם לאהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את התורה, מקרבן לתורה את כל עם ישראל, ככה שזה בכלל לא בטבע שלו, וזה הגדולה שהייתה פה, ללכת נגד הטבע, ולכן, בדין הושיטו לסחרו. אבל יש עוד משהו, אני חוזר רגע ליהושע. זה, אין מקרה בעולם, תדעו לכם. גם שכר, לא רק שאין מקרה בעולם לגבי השגחה פרטית, זה כולנו יודעים. אבל גם מתנות, אין מתנות חינם בשמיים, תבין? אם אדם רוצה משהו בחיים, אומר את זה לעצמי, לכל אחד מאיתנו, הרי כל אחד מאיתנו היה רוצה לקבל משהו מהקדוש ברוך הוא. יש לנו שאיפות, יש לנו רצונות, האחד רוצה להתחתן, השני רוצה להצליח בתורה, השלישי רוצה לפתוח ישיבה, הרביעי רוצה לפתוח עסק, החמישית רוצה לפתוח מדרשייה לבנות, שתאיר את עיני ישראל הרחוקות. נהדר, אין לי שום בעיה. אין מתנות חינם. ויפקוד השם איש על העדה. אומר בספר דס, תירה, הרב ירוחם, ליבוביץ הצהל, אומר כך, רשי מביא, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, סתם, לא קשור, כדאי יהושע ליטול שכרו, ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האוהל. רשי פה שם על השולחן מה הסיבה העיקרית, אולי הנוספת, שבגינה זוכה יהושע להיות ממשיכו של משה רבנו. שוב אני אומר, לקבל את התפקיד הכי נחשק באותה תקופה. קיבל את המשרה הכי מבוקשת. אבל בוא נבין, שאם אתה רוצה, אם את רוצה איזה משרה מבוקשת, אם אתה רוצה להתקבל לישיבה מסוימת, לא יודע מה. כל דבר, אין מקרה. אין טעות, אין חינם, אין אבא שלו עשה לו פרוטקציה. לא, משמיים נותנים לבן אדם מה שמגיע לו. ומגיע לו על פי מעשיו, בסדר? בלי לחץ. אז למה זכה יהושע? למה זכה יהושע? אז רשי אומר עוד פעם שהוא כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האוהל. ומסביר פירוש, כי על ידי שימושו הורגל במידת נושא בעול עם חברו יותר, ולכן זכה למנוחה. הנה, נותן לך עוד סניף, עוד סיבה מדוע יהושע נבחר, כאשר היה משותף לשתי הסיבות האלה. אין סתם, אין היה פריימריז ופשוט הוא זכה. אין, בגלל שמשה רבנו חיבב אותו, אז הוא נתן לו. אין דבר כזה. שוב, אין פרוטקציות בשמיים, אין קיצורי דרך, אין קומבינות. יש שכר שכמובן הוא בא בזכות ולא בחסד, אז יש שאיפה מצד אחד, ונושא בעול מצד שני. למה דווקא הדבר הזה? אומר הרב ירוחם לבוביץ זצל כך. כי בחינת מלך, זה להיות עוסק בצורכי ציבור. מה התפקיד של מלך? לאסוף תכשיטים, לגדל סוסים, מה תפקידו של מלך? הוא עסוק בצורכי ציבור. כעניין שלמד בתוספתא, מה המלך שעוסק כל ימיו בצורכי ציבור? להבדיל מלך, שר בממשלה, לא יודע מה, כל שכן, תפקידים רמים יותר, כל מה שחייב, צריך ללמד שהוא צריך להיות, זה עוסק בצורכי ציבור. ולכן אומר הרב, מישהו יותר נושא בעול עם חברו, מסוגל יותר להיות מלך. למה? עוד פעם, כי עניין המלוכה, הוא בנוי על נושא של נושא בעול עם חברו. לכן אומר הרב, איתה במדרש כך, בוא ניקח שני מלכים, שכולם מכירים את המדרשים האלה, אז לא צריך להרחיב בהם, אבל גם דוד המלך, השם צדיק יבחן. שמעתם? השם יתברך הוא זה שבוחן אותנו. להבדיל, להבדיל, יש טסטים. מי זה הטסטר שלנו? זה הקדוש ברוך הוא. השם צדיק יבחן. ואז הוא כותב כך. בדק לדוד בצון, כידוע, מצאו רועה יפה. אז דוד המלך רואה צון. הרי הוא רואה צון, לא מבחירה, לא בכך שהוא אהב את זה, לא בכך שהוא חלם על זה כל ימי חייו. שלחו אותו הולך, תראה צון, גם ככה אל תהיה בסביבתנו. אתה לא רוצה חן בינינו. בגדול, כן? ככה חשבו על דוד המלך 28 שנים. זאת אומרת, חיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ואפילו בחורים המבוגרים בשיעור, כי תחשוב, בן 28. טוב, מצאו אותו רואה יפה, ככה הקדוש ברוך הקדוש מצאו רואה יפה, הוא היה מוציא את הקטנים לראות, כדי שיראו עשב רח, איזה יופי, יש כבר עיזים קטנות, יש כבשים צעירים, ודוד המלך אכפת לו מהכבשים, לכאור הוא היה צריך מתוסכל, תאמין לי, זרקו אותי עוד רואה צון, לא קיבלו אותי לישיבה מובחרת, לא קיבלו, יאללה, תאמין לי, זלזל בכולם, זלזל בכולם, פרינציפ, לא, 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 תראה מה זה, אפילו ששמו אותו רואה צון, שזה לא היה כמיהת חייו, מן הסתם, אין לי בעיה שהוא עשה דברים גדולים מזה, שהוא כתב ספר תהילים מצידי אז, אני לא אכפת לי, למה? כי זה יסוד לכל החיים, תמיד אבל, תמיד, תנסו למצות את כל התפקידים שנותנים לכם, גם אם בא לכם, גם אם לא בא לכם. אני אומר את זה לעצמי, לא משנה מה אנחנו עושים, בוא נעשה את זה עד הסוף. בוא נעשה את זה, כמו שאומרים בלשון הרחוב, ליגה. לא רק נחרטט, לא רק נעביר את הזמן, לא רק נסמן וי, בוא נעשה לראות מה שאני לא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, אבל מה שאני אעשה, אני אעשה את זה עד הסוף. כך אמר רוג'ר קרופלד. תכף אני חוזר לדם, מי זה רוג'ר קרופלד? מי זה? מה אכפת לי בבלדם הזה? אז לא אכפת לי במיוחד, אבל אני כן אגיד לכם עליו. הרעיון שלו, הוא נולד עם מחלת, זה מחלה גנטית. לא זוכר את שמה המדויק, זה שם כזה ממש מסובך ואין צורך להזכיר אותו, אבל המחלה הזאת היא בעצם אדם בא לעולם, לא על אף אחד מישראל, עם אצבע אחת, שתיים מקסימום בכל גפה. זאת אומרת, במקום חמש אצבעות, אצבע אחת, שתיים מקסימום, משהו לא הכי נעים בעולם, בשון המעטה, וככה הוא נולד. לא רק זה, בגיל חמש הסתבכה לו משהו ברגל, איזה מחלה ברגל שמאל, והיה צריכים לכרות לו את רגל שמאל. זאת אומרת, מדובר פה בילד עם שלוש אצבעות, סך הכל, בואו נסכם לכם, שלוש אצבעות, אחת ביד ימין, שתיים ביד שמאל, ופרוטזה. טוב, מה הסיכוי של ילד כזה לעסוק בספורט, נגיד? מלא הוא יכול להיות זמר. אולי, קשה לו קצת להחזיק את המיקרופון, לא צריך שהמיקרופון יהיה סטנד, הוא ישיר, מדהים. אבל הוא לא יכול להיות ספורטאי, זה עזבו. בטח לא ספורט שקשור לידיים, נכון? כי אין לו כפות ידיים. אבל בשלב מסוים, תקשיבו אותו, בגיל 9. אמא שלו מבחינה משהו, והיא מבחינה שהכיסים של המכנסיים שלו, כבר מכוערים, מאוד מאוד משופשפים ומכוערים. מה זאת אומרת? הוא מרוב הבושה, תחשוב, אופם, אין לו כפות ידיים ברמת העיקרון, יש לו אפילו משהו אפילו מגעיל כזה, איזה אצבע אחת או שתיים מקסימום. אז הוא היה מחביא את הידיים שלו בתוך הכיסים. נו, מה עושים? מה עושים? מסכן הילד, אוקיי? אמא שלו מחליטה לעשות מעשה. אינני יודע אם זו דרך החינוך הנכונה, אבל היא באה לוקחת לו את המכנסיים שלו ותופרת לו את המכנסיים. זאת אומרת, אין כיסים. נגמר. אין להחביא את הידיים. אבל, בד בבד מסור מרע, היא לוקחת אותו לשיחת מוטיבציה של עשה טוב. והיא אומרת לו, ריצ'רד, ריצ'י, תקשיב, חמוד שלי. והיא מתחילת לו בראש ואומרת לו כך, תקשיב, אצל הקדוש ברוך הוא אין טעויות. וההבדל היחיד בינך לבין האנשים אחרים, זה שהם יכולים לראות את המוגבלויות שלך. ואתה לא יכול לראות את המוגבלויות שלהם. אבל זה לא אומר שאין להם. כי אין אחד שאין לו ברמה כזו או אחרת מוגבלויות. בסדר? חלקן נראות לעין, חלקן במובן הנפש, במידות, בתאוות, בשטויות. כל אחד מאיתנו מתמודד עם מוגבלויות מסוימות. היא אומרת לו, לא המוגבלויות שלך יגדירו אותך, אלא איך שאתה תקבל את זה. כי אצל האלוקים אין סוג ב', ואתה, אם יהיה משהו בעולם שאתה תרצה מאוד, אתה תוכל להשיג את זה. ותזכור את הכלל הבא. המוגבלויות לא באות לעצור אותך, הן באות לאתגר אותך.
שמעת בני?
המוגבלויות לא באו לעצור אותך, לא באו לייבש אותך או לייאש אותך. המוגבלויות סך הכל באו לאתגר אותך. בואו נגדיר את זה שיהיה קצת מעניין ברמה כזאת, לא רמה של אוף אוף אוף, משהו יצירתי. בואו נחשוב, אוקיי, יש מה שאני רוצה והבחור רוצה לשחק טניס. בואו, אולי תבחר ספורט אחר, כדורגל אולי יותר להתאים לך. לא, הוא רוצה טניס. כידוע, בטניס צריך להחזיק מחבט, בלי לפגוע באף אחד, אבל אדם בלי אצבעות, זה פחות הספורט שהייתי ממליץ לו. אתה יודע, אם הייתי יועץ תעסוקתי, ספורטיבי, לא הייתי ממליץ לו, לך על ספורט, תקשיב אחי, זה נראה לי ממש מתאים לך. הייתי אומר, זה בדיוק ההפך, זה לא מתאים לך. לך, תבחר מה שאתה רוצה, רק לא זה. אבל הקדוש ברוך הוא מחליט שזה מה שהוא רוצה, הבחור הזה, והוא ממש רוצה, והוא חולם על זה, עד שיום אחד הוא מגיע לחנות ספורט, והוא מזהה מחבט מסוים, שיש לו איזשהו עיגול כזה בתוך הקט של, של המחבט, ושם הוא יכול להכניס אצבע אחת, וזה יהיה מספיק עבורו. ואני ממשיר לכם שלוש נקודות, אותו ריצ'רד קרופורד הזה, נחשב היום טניסאי מקצועי, הוא נחשב אחד היחידים בעולם, שלמרות המוגבלויות שלו, הוא באמת נכנס להיכל התהילה של עולם הטניס העולמי, כאשר אני חוזר עבורנו לכלל. המוגבלויות, הקשיים בחיים, הם לא באים לעצור אותנו, הם לא באים לייבש אותנו או למנוע מאיתנו להגיע ליעד, אלא בסך הכל לאתגר אותנו. וההבדל בינינו לבין אחרים זה אולי את המוגבלויות שלך אפשר לראות, אבל את המוגבלויות של אחרים אתה עדיין לא רואה, אבל 100% יש להם. וכמו שזה אני אומר, גם דוד המלך יכול היה להגיד, למה חושדים שאני איזה ממזר, למה שם אותי רואה צון, במקום שאני אשב בבית המדרש ואלמד עם חברוס הרציני, עם מגיד שיעור חז פצצה, למה אני צריך לשבת פה עם כבשים ועיזים? אתה יודע מה? לא אכפת לי, אני מעביר את הזמן, אני אסרק מה שאני חייב, ותו לא. לא, דוד המלך לא יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, אולי הוא יודע, אבל הוא לא יודע שבזכות זה הוא יהיה מלך. אחרת היה מקבל מוטיבציה. הקדוש ברוך הוא עוקב אחריו יום יום בשדות, יום יום במרעה, ורואה שדוד המלך לא חד פעמי מבצע, הוא נהיה ילד טוב. יום יום הוא מוציא את הקטנים לרעות כדי שיאכלו את העשב הרך, לאחר מכן הוא מוציא את הזקנים כדי שירעו את העשב הבינוני, ובסופו של דבר מוציא את הבחורים, את העיזים, התותחיות האלה, את הכבשים האלה הנוגחים, הבחורים כשיוכלו את העשב הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי הוא שיודע לראות צון? איש לפי כוחו, אז יבוא ויראה בעמי. כך כידוע לא צריך להמשיך, אבל אתם מכירים את הסיפור של משה רבנו, גם אותו בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצון. למה לא בחנו אותו בשיעור מתמטיקה, או בשיעור פילוסופיה, או בידיעת התורה? לא הוא בוחן אותו דווקא בצון, אמרו רבותינו, כידוע, הרואה צון יתרו, ברח לו גדי, שיברח, ריבונו של עולם, יאללה כפרה אחד, גם ככה יתרו מביא לי מזכורת, מינימום, גם ככה עושה לי פוזות, גם ככה, זה עבדך, אין לי כוח, זה סברח כבס, קורה, מה אתה רוצה ממני, שאני ארוץ אחריו? סליחה? אני ארוץ אחריו? תשובה, כן. משה רבנו רץ אחריו כידוע, ולוקח אותו סכמח, וכל הסיפור הזה ידוע, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צון? חייך, אתה תראה את צוני ישראל, והווה ומשה היה רואה. מסיים רבה ירוחם לבוש זצל ואומר כך, התבוננו נוראות במדרשים הללו. ראה דברים קלים, הוא אומר, שבני אדם מזלזלים בהם. מי היה חושב להוציא את הצון ככה, אכפת לי מהכבס ככה, היה בזבוז זמן, ביטול תורה, אף אחד לא מעריך גם ככה, שקל אני לא מקבל פה, יאללה לחתוך הביתה וזהו. לא, וללצנות יחשב, אומר, בעיני בני אדם. ואחרי שכיוונו בזה להתחנך במידת נושא בעול, זכו שני גדולים הללו לי מלוכה. וזו העבודה שלנו, יקיריי, ויהי רצון שככה נתחזק. Do 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 do
לך עמי בוא בחדריך לך עמי בוא בחדריך לך עמי בוא בחדריך סגור דלתך בדרך חווי כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חווי חווי כמעט רגע חווי כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חווי חווי כמעט רגע לך עמי בוא בחדריך לך עמי בוא בחדריך לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתך בדרך חווי כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חווי חווי כמעט רגע חווי כמעט רגע עד יעבור זעם עד יעבור זעם חווי חווי כמעט רגע סתרי עצמך במשתת תשובה ומעשים טובים להגן עלייך להגן עלייך מזעם הצרות לפני הגאולה לפני הגאולה לך עמי בוא בחדריך סגור דלתך בדרך
יפה מאוד, תודה רבה לאהרון רזל היקר, ואנחנו ממשיכים בזאת השם בדברים שלנו, קצת להתחזק, יקיראי, להתעורר, לא נראה לנו פה אחרי הצור, כולם עייפים קצת, אה? תראה מה יום צום אחד עושה לנו, אה? פתאום אנחנו כזה, כל אחד קצת מתחיל לעלות עשן כלשהו. טוב, בואו נדבר על כמה דברים חשובים. אז דיברנו כמובן על הנושא של באמת כוחו של היחיד, תראה עד כמה הקדוש ברוך הוא בוחן כל אחד ואחד מאיתנו בחדרי הדורים, ותראה, הזמן טס, השאלה מה אנחנו עושים הזמן שלנו. היום היה אישה אחת שקמה באמצע הלילה, משנת לילה. מתעוררת בשתיים בלילה ורואה שבעלה לא נמצא בחדר. אופס, איפה הוא? קמה, מיטה מחפשת אותו, רואה אותו יושב במטבח. עם כוס קפה, מהורהר משהו. ואומרת לו, ממי, מה קרה? אומר לה, את זוכרת? היום בדיוק לפני 20 שנה, אנחנו נפגשנו. והיא מתרגשת, איזה חמוד, איך הוא זוכר את הדברים האלה? הוא אומר, את זוכרת מה אבא שלך אמר לי? אבא שלך היה שוטר, אז את זוכרת? את זוכרת מה אבא שלך אמר לי? היא אומרת, לא זוכרת, מאמי. הוא אמר לך, והוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, תקשיב, או שאתה מתחתן עם הבת שלי, או שאני תופר חתיק, ואתה תהיה 20 שנה בפנים. ואני חושב על זה, איך הייתי יכול להם להשתחרר כבר? מה זאת אומרת? לפעמים אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב לא פשוט, אבל כל הדברים הפחות טובים עוזבים. תזכרו את הכלל שאני אומר לכם, תקופות קשות יגיעו. זה החיים, זה החיים. תקופות קשות יגיעו. תקופות קשות מגיעות. אבל התקופות הקשות לא מגיעות כדי להישאר לנצח. תזכרו את הכלל הזה. ברור שיש תקופות קשות. אין אחד מאיתנו שלא מתמודד ברמה כזו או אחרת, היום, מחר, מחר, מחרתיים וכדומה. אבל התקופות הקשות שאתם חווים לא נועדו להישאר. הן נועדו לחלוף. הן נועדו לגדל אותנו. הן נועדו ללטש אותנו. כל מיני דברים נחמדים. אבל, כידוע, בואו ניקח את זה כדוגמה. אם מישהו עכשיו... אם מישהו יבוא וידקור אותך במחת, לא סכנים חס שלום, אם מישהו יבוא וידקור אותך במחת, איי, מה אתה עושה? נכון? אתה תתעצבן עליו, אתה תקפוץ עליו, אתה לא יודע מה תעשה לו, אבל אם מי שדקר אותך הוא רופא או אח, כן? הרי אתה לא תתעצבן עליו, נכון? למה? כי אתה מבין שהדקירה, אפילו במקומות רגישים, בפה נגיד, סתם, אתה בא למישהו שקוראים לו רופא שיניים, מה זה משנה מה השם שלו? רופא שיניים, רופא לא יודע מה, אבל אתה בא, אתה נשכב על כיסא, והוא דוקר אותך, תקשיב, במקומות רגישים, הוא תופס לך את השפה ככה, ומנענע אותה וקלוט, לוחץ לך שמכניס לך את המחת, והמחת הזה לא כואב, אפילו החדירה של החומר של ההרדמה, אבל אתה לא מתעצבן עליו, נכון? לא רק שאתה לא מתעצבן עליו, אתה אפילו אומר לו תודה חזק וברוך, אתה משלם לו במיטב כספך. מה ההבדל, תסביר לי, בין אדם סתם מן הרחוב שדוקר אותך לבין דוקטור מושי מושי שדקר אותך? זה תכלס אותה דקירה בינינו. אבל כולנו מבינים, לא צריך גאון, אתה חושב שאני ירדתי מהפסים, כולנו מבינים את ההבדל. ההבדל העיקרי, שאתה מבין שהרופא שדקר אותך, א', זה לא היה סתם, ב', זה לטובתך, בסדר? אז על אותו מישור, על אותו משקל, בוא נסה להבין שההבדל, הדקירה אותה דקירה, אלא ברגע שאנחנו מבינים שמה שקורה יש לו תכלית, אם אנחנו מבינים שמה שקורה הוא לטובה עם השגחה פרטית, ההסתכלות היא שונה לגמרי, בסדר? אז דקירות כנראה יהיו, כל אחד מאיתנו שעבר פעם טיפול רופא שיניים, אז הטיפול הזה הרי הסתיים, וזה כאב, וזה עבר, אז בואו ניקח את זה לכל האתגרים שלנו בחיים. האתגרים, א', אנחנו רוצים לזכור שבהשגחה פרטית ולטובתנו, בסדר? ככה שלא נתעצבן כבר מלכתחילה, נזכור שזה לטובתנו, בסדר? כמו רופא שיניים. ודבר שלישי, אתה יודע מה? אתה לא צריך לשלם על זה אפילו, אני נותן לך את זה בחינם, רק תזכור שזה יעבור לך. תזכור שזה יעבור לך. בואו נספר לכם סיפור שהלכו לי מארצות הברית, ברנרד הילסטין. אדם שגר בניו ג'רזי, אשתו נפטרה לפני כשש שנים, ומאז שאשתו נפטרה, לצערנו הרב, זמן קצר לאחר שנפטרה, הראייה שלו החלה להידרדר. האדם הזה לא זכה לילדים. לא זכה לילדים, הוא היה לבד, וחברים הציעו לו, אתה יודע, מפאת גילו היחסית כבר מופלג, ללכת לדיור מוגן. למה שישאר לבד בבית? ושוב, שאשתו הייתה איתו, זה היה משהו אחד, אבל שילך לדיור מוגן. עכשיו, בדיור מוגן, הוא מצא, עד שהוא חיפש, מצא מקום בפלורידה. מקום חמים ונעים, באמת שומר שבת, שיעורי תורה, באמת אווירה מדהימה. אבל, אתה יודע, זה לוקח זמן במקומות האלה. רוב המקומות האלה הם דפוסים, הם עמוסים, אתה מתחיל לשלם מקדמה, ואומר לך, חכה. חכה עד שיתפנה, עד שמישהו, סליחה שאני אומר, כן, יעבור לעולם שכולו טוב, אז רק אתה תוכל לעבור למקום שלו. אז הוא שילם מקדמה, ומקדמה מכובדת, אתה משלם, טוב, וחיכה. בינתיים הראייה שלו מדרדרת. אז בינתיים הוא קיבל כלב נחייה. הוא קיבל כלב נחייה, הוא קרא לו אוקלי, ואוקלי היה כלב רועה גרמני, כלב זאב מה שמוגדר, וממש הפך להיות ידידו הטוב. עכשיו אשתו נפטרה, והראייה שלו הולכת ומדרדרת, ופתאום הוא קיבל חבר לחיים, שמחכה לו שהוא חוזר הביתה, או שהוא הולך איתו לכל מקום, ובבוקר הוא איתו, ובלילה הוא איתו. זה חוויה מדהימה, תחשוב, לא שאני בא לעשות אותו להדיח עכשיו, להכניס כלבים למחוזותינו, אבל אני אומר שזו חוויה מדהימה, שיש לך פתאום ידידו הנאמן, תחשוב, זה מנהל זה מלאדם, אני אומר, זה בעל חיים שנמצא כל הזמן איתך, ובאופן תמידי, באמת, מחפש את קרבתך, לא סתם איזה בעל חיים ש... אל תיגע בי כזה, תבין? אל תלטף אותי ותרחק ממני. להפך, הוא כל כך שמח שאתה מלטף אותו, כל כך מרוצה מהשהייה שלך איתך, כאילו, לא מכיר מי אתה באמת. בסדר? יופי, אז הוא כזה, הוא קיבל כזה כלב. בשלב מסוים, מודיעים לו מבית מהדיור המוגן, ברנרד, you can come, אתה יכול לבוא, למה? מכיוון שהתפנה מקום. טוב, הוא מגיע, והוא בא לחתום על ה... אתה יודע, שהוא עובר. אז הוא בא עם אוקלי, עם הכלב. אז הפקיד אומר לו, excuse me, סליחה, אבל אני אומר, לא קראת את החוזה, אבל בחוזה כתוב מפורש שאסור להכניס לכאן בעלי חיים. הוא אומר, לא, 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 תקשיב, זה לא בעל חיים. זה הבן שלי, בסדר, להבדי, להבדי, זו אשתי, בסדר, תחשוב, תסתכל על זה ככה, בסדר, אין לי מישהו אחר, אין לי זה, הוא יד ימיני, אני גם הבית הריה שלי, אני לא יכול, אני לא, 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 אמרו לו, אנחנו מצטערים, אבל זה דבר שלא, אין פה משחקים, זה הוראה מלמעלה, ולא שייך, הוא עולה עד למנהל, אומר לו המנהל, מכילה, excuse me, אתה חתמת, אתה, זה עניין שלך שלא ראית, אנחנו לא יכולים לעשות איפה ואיפה, בין חולה לחולה, בין מה שנקרא דייר לדייר, יש פה אנשים שמאוד מפחדים מבעלי חיים, אנחנו לא יכולים לפתוח את הפתח הזה, יש אנשים שהם אלרגיים לבעלי חיים, יש כאלה שהנביחות עושות להם צממות בכל הגוף, אנחנו לא יכולים, זה חב להחרין, מה שנקרא, זה מזיק לאחרים, אדוני לא שייך. טוב, מה עושים עכשיו? מה עושים? בכל זאת כבר נתן מקדמה, ואין לו באמת מקום אחר, ולהיות בבית זה לא פשוט, עוד שנה ועוד שנה, הוא החליט קשר לרב שלו, הרב אייזמן. הרב אייזמן, הוא ביקש ממש התחנן, תעשה טוב, דבר אתה עם המנהל של המקום, אולי אתה יכול להשפיע עליו. הרב אייזמן באמת התקשר לאותו מנהל מקום וניסה להסביר לו שתקשיב, זה כלב נחייה, זה העיניים שלו, זה הילד שלו, זה איך תגדיר, שלו תגדיר את זה, הוא לא יכול בלי זה, הוא לא יכול בלי זה, אז אתה יודע, זה בוא נעשה משהו, נחרוג מעט, בדיוק הריבוע המצומצם הזה שזה לא כן, 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 לא, בסדר? נו, מה אתה אומר? אמר לו, אני מצטער. וזה כבר הוראה ממש מגבוה, ופה יוכל רק לא הבוס, הבעלים, הוא קבע את הכללים, הוא קבע את התקנים, אתה רוצה לדבר עם הבעלים. בן אדם מאוד נחמד, קוראים לו הרצל, הרצל שלנו, הוא שומר תורה מצוות, יהודי ניצול שואה, מבוגר מאוד, הוא הבעלים, אתה רוצה לדבר איתו, אני לא יכול, אני רק מוציא פעולה, מה שנקרא הוראות לפועל. טוב, הרב אייזמן קיבל את הטלפון של הרצל. הבעיה היא שברגע שהוא שמע שהרצל הוא ניצול שואה, אז מה אפשר להגיד עכשיו? למה? מה הבעיה? כבוד הרב, נגיד לך, הכלב של ברנארד זה רועה גרמני. רועה גרמני לא סתם נקרא רועה גרמני, יקיריי. זה אחד הכלבים שהגרמנים ימח שמם וזכרם השתמשו בהם. זה כלב שהשתמשו בו עוד כבר במלחמת העולם הראשונה. במלחמת הראשונה כבר הגרמנים אז לקחו אותו, והשתמשו, זה גזע שהוא שומר גדרות מאותו, הוא היה מגלה מסתננים, פולשים, נוכלות עבודה, השמדה, ואחרי המלחמה הביאו אותם חיילים בריטים ואמריקאים לארצות הברית ולאנגליה, וכך הוא תפס תאוצה, שהגיע גם לארץ, לארצות הברית, הוא תפס מאוד תאוצה כלב הזה. זה אחד הכלבים, גם כלבי משטרה טוב, זה כלב שנוח לאילוף, הוא הנאמנות שלו מאוד גבוהה. אז גם לכלבי נחייה הוא הולך, גם לכלבי נחייה של עברים, הכלב הזה הוא מצוין. אבל לא סתם קוראים לזה German Shepherd, זאת אומרת רועה גרמני, זה לא רועה הולנדי, רועה צרפתי, שאתה אומר, נו בסדר, הם לא הכי נחמדים, מסב סונה ליעקב, אבל בכל זה לא, אל תזכיר לניצול שואה בכלל את המילה גרמני. טוב, מה עושים עכשיו? אז מה, הרב אייזמן ממש לא ידע, מה, נשיא השתדלות, מה אני יכול לעשות? מתקשר להרצל, לבעלים. אמר לו, הרצל, תקשיב, אני רוצה להיפגש איתך. אמר לו, הרצל, יש לך עשייתא דשמיא. למה? אומנם אני גר בפלורידה, אבל אני מגיע לחתונה בבורו פארק, ואני אהיה אצל אחד הנכדים שלי, תיגש אליי, דבר איתי מה שאתה רוצה. וכך היה. באמת, הוא מגיע תוך 3-4 ימים, כבר היה בחתונה, והוא נפגש איתו בבית של אחד הנכדים, הוא מגיע, דופק בדלת, מי שפותח את הדלת זה הרצל, יהודי בן 95, בא ללחוץ לו את היד לרב אייזמן, ואיך שהוא בא ללחוץ לו את היד, הוא רואה את המספר שלו על היד, אתה מבין? די! טוב, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אנחנו נעשה השתדלות, וזה תמיד תדעו. מה יש לכם להפסיד? אם אתה מתלבט לעשות או לא לעשות, לבקש או לא לבקש, צור מנקודת הנחה שלא, מה שנקרא, יש לכם כבר. גם אם לא תנסו, תשובה שלילית כבר יש לכם. אז מה אכפת לכם לנסות? על הצד, ואולי בעזרת השם בסייעתא דשמיא, אי אסא דשמיא, נהדר, ואם לא, אז קצת ביזיון, קצת פחות כבוד, בסדר, ניסיתם. כל שכן שאתם נסים לעבור מישהו אחר, יש לכם גם חסד, ואהבתם כמוך, נהדר, לכו על זה. וכך היה. הוא מגיע לרב, להרצל, מתחיל להסביר לו, תקשיב, יש יהודי שאיבד את אשתו, מאבד את הראייה שלו, מאוד רוצה להיות בדיור המוגן אצלכם, אבל יש לו כלב, יש לו רועה גרמני, שהוא הכלב נחייה שלו, והוא חייב אותו, הרצל, תעשה משהו! איך שהוא שומע את זה, הרצל? הוא אומר, פסוק אחד, לא יחרץ כלב לשונו. הרבי זמנו, מה? לא יחרץ כלב לשונו. מה? טוב, הוא מסביר לו ככה. בוא ניקח אותך 78 שנים אחורה, אומר לו, 1945, המלחמה נגמרה, אומר לו, הרצל. הגרמנים עם מחשימם וזכם ידעו שהמלחמה נגמרה, ולכן ההוראה הייתה להרוג כל יהודי כמה שאפשר. אני התחבאתי מתחת לארגזים, מספר לו הרצל. ואז הנאצים מחשימה וזכם, שני חיילים הגיעו עם רועה גרמני, עם כלב, כדי שירחרח ויזהה אם יש פה מישהו שמתחבא. עכשיו אומר, אני הבנתי מהר מאוד שמזהים אותי, הורגים אותי במקום. אני אומר לאלוקים, ריבונו של עולם, בבקשה, אני הצלחתי לעבור את כל המלחמה, לא ביום האחרון, בבקשה אלוקים, לא ביום האחרון. ואני שומע את המתקרבים, אני יכול לשמוע את הנשימות של הכלב, אתה יודע, מתנשף ככה. ואז אני מתחיל לחזור על פסוק אחד, לא יחרץ כלב לשונו, לא יחרץ כלב לשונו, בבקשה בורא עולם שהכלב לא יבחין בי, לא יחרץ כלב לשונו. ואז הכלב פשוט ממשיך ללכת, לא מרחרח, לא נובח, וכך אני ניצלתי. אמר הרצל, באותו רגע אני החלטתי שאני רוצה להכיר טובה לכלב רועה גרמני כזה. רב אייזמן, אני חיכיתי, אומר לו, 78 שנה לכך שאתה תגיע. אז בוודאי שברני, הברנד הזה, יכול להביא את הכלב שלו, והכל יהיה בסדר. ואתה רואה, אנחנו לא תמיד יודעים איך יהיה, מה יהיה, ואיך זה יתגלגל. אבל גם אם אתה מרגיש כמו איזה גר, תדע שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים. אז אם היינו עם אהרון לפני כן, בואו נעבור ליונתן עם השיר שלו, מהגר.
חוזר, הולך וחוזר, לא מבטר, לא. כל כך הרבה יופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת, רואה את היופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, דרך של אמת. רוצה להבין מה אצלך מבפנים, אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא אמהר. צחוק ילדים ירפא את השנים, אני רואה ימים טובים, ימים טובים. כל כך הרבה יופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת, רואה את היופי עולה מתוך הקושי, שושנה של אור, שושנה של אור. כי גר הייתי בארץ נוכריה, עכשיו אני בבית, בבית. גר הייתי בארץ נוכריה, עכשיו אני בבית.
בבית, בבית, של אמת. אני רואה את היופי עולה מתוך הקושי, שושנה של אור, דרך של אמת, אמת.
טוב, אנחנו פה בשעה 12:55 דקות, 56 עוד מעט. טוב, מי מחזיק איתי מעמד? רבותיי, לא לרדם פה, לא, 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 צריך להכין שבת, בואו לחסן, בואו נבשל. איזה כיף, אתה יכול לאכול, תגיד תודה, שאתה יכול לנשנש, אתה תאריך, קצת תאריך, את הנשנושים, אתה יכול לאכול, מה בא לך? אתה יכול, גם אפשר לאכול בשר, אנחנו עדיין לא תשעת הימים, אתה רוצה להחמיר, ואין בעיה, אתה בוא לך ברכה, ברמנה, אבל אנחנו יכולים לאכול בגדול מה שאנחנו רוצים. טוב, למה אני אומר את זה? בואו ניגע בנקודה חשובה, יקיריי. למה כל הצרות שמתרחשות עלינו? מישהו יכול להגיד לנו? אין סתם אף אחד. אבל בואו נגיד קצת, נדבר על החפץ חיים. החפץ חיים בספרו ליקוטי אמרים בפרק י' הוא אומר כך, הוא מביא כמה וכמה דברים, והוא אומר, היוצא מדברנו, אני מצטט אותו, כן? שכל הצרות הרבות הבאות עלינו, תקשיב, כל הצרות הרבות הבאות עלינו, אומר חפץ חיים, בוא אני פותח לך עכשיו את הקלפים, אני שם לכם עכשיו מול הפנים פשוט את התמונה, קח אותה ותתחזק איתה, אבל תבין שכל הצרות הבאות עלינו, אומר, שאיננו ניצלים מהן, מה קורה איתנו? המה מפני, למה? מה אתם אומרים? לשון הרע, שמירת עיניים, פחות תורה, לא יודע, אני מצטט את החפץ חיים עכשיו. אז אני מצטט עוד פעם, שכל הצרות הרבות הבאות עלינו שאיננו ניצלים מהם, המה מפני שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהם. שמעתם? הוא מביא את הסיבה ואומר, תדע לך חס ושלום, אבל הסיבות, הצרות שמגיעות, זה מפאת שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהם. כאילו התפללנו ושפכנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא ישובו תפילתנו ובקשתנו ריקם. קודם כל, אני לוקח את זה, ממסגר את זה, זה החפץ חיים, יש לך מה שנקרא, לא רק על מי לסמוך, אלא זה כמעט כמו פסק הלכה כזה, בסדר? אני הולך לקטע האחרון שאומר, שאם כאילו התפללנו ושפכנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא ישובו תפילתנו ובקשתנו ריקם. הוא לא אומר ייתכן, בעזרת השם, אם ירצה השם, הוא אומר בוודאי, בוודאי, לא ישובו תפילתנו ובקשתנו ריקם. האם נענה ישר? האם אנחנו ישר הקדוש ברוך הוא על התפילה הראשונה יקפוץ כביכול וימלא את בקשתנו? מן הסתם שלא. אולי כן, אני לא יודע. אבל מן הסתם אין תפילה בעולם שחוזרת ריקם. אין דבר כזה. אתה זורע זרעים, חלקם נובטים מיד, חלקם נקלטים אחרי 3-4 ימים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, אבל דווקא מי שנקלט לאט, פתאום יוצא ממנו עץ שלם, אני לא יודע שום דבר. אבל בוא נדייק, אומר חפץ חיים, על מה לצעוק, מה, איך צועקים, מה צועקים, אומר כך. ולא יסתפק האדם במה שמתפלל 18 פעמים ביום. אתה מתפלל 3 פעמים ביום, חזק וברוך, יפה. באמת יפה, אני לא מזלזל, אבל זה לא הכוונה, זה לא הבעיה. אומר, מה הבעיה? אלא הכוונה היא, כמה פעמים ביום, אני רוצה ממך, אומר חפץ חיים, צריך לשפוך תפילות ובקשות, בינו לבין עצמו, כשהוא בבית. מעומקה דליבה. שמה אתה אומר? לא הסתפק האדם במה שמתפלל 18-3 פעמים ביום, אלא כמה פעמים ביום. צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו כשהוא בביתו מעומקה דליבה. עכשיו מסביר גם למה. כי השלוש תפילות הן אצלו כבר שגורות בפיו, ואינו נותן לב להן כל כך. כאילו, התפילות נועדו, חס ושלום כביכול, להעביר אותם. או, עברה התפילה. עד כדי כך, שאני לא יודע, מן הסתם זה לא הסיבה, אבל שימו לב, אנשים שמסיימים תפילת 18, הרי הם הולכים שלושה צעדים אחורה, ואז הם עושים...